אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שלום מאזינים יקרים, נפתח בחדשות מרעישות. גם היום התוכנית שלנו תהיה בעברית, אבל באיזו עברית? האם באותה עברית שבה היו מגישים תוכניות ברשת ב' לפני 20, 30 ו-50 שנה? העברית הרי משתנה כל הזמן ומשתנה בקצב מהיר. ומתי אתה מרגיש הכי חזק את השינויים שעוברת השפה הדינמית שלנו? כשאתה נפגש עם ישראלים שעזבו את הארץ, שכבר לא חיים בישראל. לפני כמה שנים הוזמנתי להרצות בפני ישראלים שחיים בטורונטו. הקהילה שלחה את אחד מחבריה לאסוף אותי להרצאה. חיכיתי לו במפרץ החנייה שליד המלון. הוא הגיע וכשנכנסתי לרכב הוא כנראה רצה להחמיא לי על כך שלא איחרתי ואמר לי טיסלם על הדיוק. טיסלם? מתי לדעתכם הוא עזב את הארץ איפשהו בין סוף שנות ה-70 לאמצע שנות ה-80 נגיד? כך שיערתי, ואכן בשיחה בינינו הסתבר שהוא החליט לעקור לקנדה אחרי מלחמת לבנון הראשונה. ובאותו אופן, אם גבר פונה לרעהו ואומר לו חבר, נדע למקם את שניהם באזור שנות ה-60. אם הוא מכנה אותו אחי, התקדמנו עשור או שניים, ואם הוא מכנה אותו אח שלי, אנחנו כבר מתקרבים להווה, נכון? שלא לדבר על חיים שלי בלב. שני יוצרים מרתקים שיש להם עניין עם שפה מתארחים בשניים היום. שפת האם של הזמרת רוני אלטרי, עברית. היא חיה בפריז, בצרפתית, כבר 10 שנים, אבל שירי האלבום החדש והיפהפה של ה-Water on Water הם בכלל באנגלית. ננסה להבין באיזו שפה, בלילה בלילה, היא חולמת. הקומיקאי עידן אלתרמן עשה כבוד חסר תקדים לסימן הניקוד שורוק, במופע המיתולוגי שלו עם אבי גרייניק ילדים סורגים לאלוהים, ותרגם לעברית נונסנסית שירים לועזיים פופולריים כמו Forever Young, שהפך אצלו ל... אתה זקן. בימים אלו הוא יוצא במופע חדש, אישי מאוד, ננסה להבין ממנו איך זה לעמוד חשוף על במה בלי להסתתר מאחורי דמויות, וגם מה הקטע שלו עם אבוקדו. בואו ונצא לדרך, או הווה ונצא לדרך, תלוי באיזה עשור אתם רוצים להיות.
Oh, I beg you, can I follow? Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel? Be my only, be the water where I'm waiting. You're my river running high. Run deep, run wide. I follow, I follow you. Deep sea, baby, I follow you. I follow, I follow you. Dark doom, honey, I follow.
הקול המפלח שאנחנו שומעים ברקע הוא קולה של רוני אלתר. הקאבר שלה, גרסת הכיסוי לשיר I Follow Rivers, הגיע ל-12 מיליון צפיות ביוטיוב. רוני אלתר שיתפה פעולה עם אריק איינשטיין, דודו טסה ומטרופולין בטרם שנסעה, לפני 10 שנים, לפריז, לפתוח בקריירה בינלאומית. זה לא הלך קל בהתחלה, אבל פריצת הדרך קרתה לבסוף, ובטקס פרסי המוזיקה הגדול בצרפת היא הייתה מועמדת לאחרונה לתגלית השנה. בימים אלו היא משיקה אלבום חדש באנגלית. Water on Water, ונאמר לה בעברית, שלום רוני.
שלום, אני שמע.
קודם כל אני רוצה לברר איתך איזה אגדה אורבנית שמסתובבת עלייך ועל השיר I Follow Rivers. האם זה נכון שהוא טסט לישראל כדי לשיר שיר אחד באירוע, את השיר הזה?
אכן כן. השיר הזה הוא מבחינתי יצא משליטה, במרכאות חיוביות אני אומרת. הקלטתי אותו כבדרך אגב, חשבתי שאני כותבת את השיר הזה, בתוך, בערב שיקרות בביתי, התחלתי לנגן שיר, וחשבתי שזה אני כותבת אותו, וקלטתי את זה, וכשהקשבתי יותר מפוקחת, הבנתי שכבר יש שיר כזה, אז באמת היה איזה חיבור מאוד טבעי לשיר, ויכול להיות שבגלל זה הקאבר הזה הגיע להצלחה שהוא הגיע, ונגע באנשים, כי הוא בא באמת מהלב, ובאמת המון אנשים משתמשים בשיר הזה כשיר חופה. ואני מקבלת הרבה פניות לבוא לשיר את זה בזמן שאנשים מתחתנים. ואחד מהם ממש לקח את זה רציני, ופשוט הזמין אותי, ליטרלי, טיס אותי בשביל לעשות את זה. טיס אותם
בשביל לשיר שיר אחד בחופה.
כן.
יש משהו באמת, כשמסתכלים על הקליפ, ואני מזמין את מאזיננו לעשות את זה מיד אחרי השידור, זה נראה באמת כאילו נכנסת בתמימות מוחלטת לאולפן עם אלון לוטרינגר.
כן.
אמרתם, יאללה, בוא נקליט שיר.
ממש ככה.
בלי לדעת איך זה
ממש,
ככה התפתח.
ממש, כן. היה לי את הגרוב הזה, ואלון הביא את כל הנגינה המדהימה שלו, שפים הגיטרה שלו, וזה היה ממש על הדרך. כאילו, הקלטנו אלבום בכלל, את האלבום השני שלי בפריז, והוא בא להופעות, ואמרתי לו, יש לי עוד איזה רעיון למשהו שנעשה. הקלטנו את זה על הדרך. ברגע האחרון הבאתי צלם שגם יתעד את זה. הכל היה מאוד מקרי, ובגלל זה אני אומרת שזה מאוד מפתיע, כי לא ציפיתי עכשיו להביא את הלהיט שלי בקאבר הזה.
אני שיתחור לשיר הזה, ובכל מיני נסיבות הוא מתאים, כי יש בו גם איזו יכולת לתת אנרגיה, אם רוצים, ויש גם איזה משהו נוגה בביצוע שלך, בקאבר. זה באנגלית, וגם האלבום החדש באנגלית, ואת חיה בצרפתית בפריז, וכמו שאנחנו שומעים, שפת האם שלך היא עברית, ואת בדיוק נחתת בארץ לפני כמה ימים. מה קורה? את לא מתבלבלת לפעמים מרוב זהויות?
קודם כל ברור. אני במסעדה רק אתמול, כשקיבלתי את חשבון, אמרתי מרסי אובר, כאילו, אני מי אני, מה אני, מה אני. זה מאוד מבלבל. החברים שלי בצרפת הם בעיקר ישראלים, זאת שפה שאני מדברת עם החברים ועם הבן זוג שלי, אבל העבודה היא בצרפתית, את השירים אני כותבת באנגלית, הכל מאוד אמורפי, כאילו התחושה היא שאין אותי באמת, אבל היא גם לא רק בשפה, זה גם, אני לא 100% מרגישה בבית בצרפת, ולא 100% מרגישה בבית בתל אביב יותר, כשמגיעה. פעם הייתי הולכת ברחוב, ורק היי, 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 זה לא קורה יותר, כאילו, זה דור אחר כבר שגר בתל אביב. אז התחושה הזאת היא, שבה משהו מצד אחד מערער, מצד שני מחיה, כי כאילו...
למה זה מחיה? למה זה טוב ליצירה? אתה מערער, אני מבין.
כן, ברור. אני לא יודעת אם דווקא ליצירה, קודם כל לא לקחת שום דבר כמובן מאליו, לא להיכנס לתוך ניוון, כל הזמן מאתגר אותי בעצם. אני לא טסה לחפש אתגרים, אבל יש משהו מעניין בללכת ברחוב, ושפתאום אני אקבלת מין סתירה שאומר, אני גרה בפריז, אני גרה בפריז, כבר 10 שנים, לא תכננתי את זה, איך זה קרה, איזה יופי פה, מה קורה?
למה בעצם קרה המעבר הזה? כי היית ממש בפריחה פה בארץ מבחינה מוזיקלית.
כן, זה היה כאילו טיימינג משונה לעשות את זה, זה היה אחרי שיצא האלבום הראשון שלי, שבאמת קיבל תגובות נהדרות. הרגשתי שאני חייבת התעוררות, כאילו קבל השראה. ממש הרגשתי שאני צריכה את זה, ומקום שאני אוכל להגיע לה ולכתוב. והצעתי לימית, הבן זוג שלי, לנסוע לחצי שנה לפריז, עם הכלבה, בשביל שאני אוכל לכתוב אלבום. והוא צלם אופנה, והוא אמר, בסדר, אין בעיה, אני אצלם שם להנעתי, נראה מה יהיה בחצי שנה הזאת. ועברו 10. זה באמת לא משהו שתכננו. מפה לשם הוא כבר נכנס לסוכנות, אני אחרי כמה שנים שהופעתי לבד והקלטתי אלבום לבד, חתמתי בלייבל שהוציא את האלבום הקודם שלי, גם נדלן השאיר אותנו, כי היינו בדירות שלא אמנו שנהיה בכזה יופי, אמרנו, טוב, את הדירה הזאת לא נעזוב,
אפשר לעזוב, כן.
נעזוב אחרי שפנו אותנו ולא פינו, אז כאילו בינתיים אנחנו שמה.
הקשבתי לאלבום חדש, ל-Water on Water בשבוע האחרון, היה לי איזו מחשבה שאולי לפעמים קל יותר לשיר באנגלית, או לכתוב באנגלית, על נושאים שהם טעונים וכאובים רגשית, כי זה אלבום חריף מבחינה רגשית. אז את מרגישה את ההזרה הזאת שהיא נוחה לך?
חד משמעית. אפילו אם זה החלטת תת-מודע. צד אחד גם יש את הרצון שאם אתה גר בצרפת, אז אתה רוצה שיבינו אותך. אז אמנם לא כתבתי בצרפתית עדיין, אבל באנגלית לפחות זה משהו שיותר הגיוני שיבינו מעברית. אז כבר דבר ראשון, אתה רוצה שיבינו אותך. ודבר שני, באמת אני כותבת על דברים, זה הטיפול הפסיכולוגי הכי עמוק שלי, אני לא אדם שמשתף יותר מדי באישי, והמוזיקה והכתיבה של הטקסטים היא מגיעה אצלי כמעט מעטת מודע של הרגשות שלי על השולחן, בלי סינון. יותר קל לי כנראה לעשות את זה באנגלית. אנגלית זה שפה שהיא מאוד שגורה אצלנו בבית, מהבחינה שתמיד שמענו מוזיקה באנגלית. אני גדלתי עם הביטלס, הם היו חברים טובים שלי.
בוא נפתח את זה רגע, לא כל המאזינים יודעים, אז בוא תארי לנו את הסצנה הביתית.
אוקיי, אז אבא שלי באמת נפתלי אלתר הוא מוזיקאי ותסריטאי ואיש קולנוע. מוזיקה תמיד הייתה בבית, הוא ניגן לנו בפסנתר שירים שהוא כתב במיוחד בשבילנו, הלחין ספר שלם של יהודה אטלס, עשה לנו שירי ילדים, שירים שהייתי בטוחה שהם להיטי ענק, פשוט הם היו רק בבית, שאני עד היום זוכרת, אפילו שנכתבו כשהייתי בת 3 או משהו. ואימא שלי שחקנית, אחותי במאית אופרה, אח שלי היה שחקן כשהוא היה ילד. בית היה שוקק ומלא במוזיקה ואומנות מכל תחום, וחשבתי שזה ככה אצל כולם.
יש כאלה שזה עושה להם את ההפוך, לא? זאת אומרת, אוקיי, יש לי מספיק אומנים, אני הולכת להיות מנהלת כספים.
כספים לא כדאי, אל תיתנו לי את הכספים שלכם, אני ממש קרואה בחשבון. אח שלי הלך לכיוון אחר בסוף, באמת. שינה כיוון לחלוטין. זה משהו שאני לא זוכרת את הרגע שבו החלטתי שאני אהיה מוזיקאית. זה היה ברור שזה מה שאני עושה, מגיל מאוד צעיר.
שרת בבית?
שרתי במקהלה קלאסית מגיל 8. ניגנתי פסנתר וסקסופון כשהייתי ממש קטנה. הלכתי לטל מאלין, ללהקה צבאית. הכל היה כאילו דרך כזאת, כאילו ברורה. אני לא יודעת אם זה טוב או לא, כי אני באמת לא זוכרת את הרגע שבחרתי בזה, אז לפעמים אתה אומר, רגע, שנייה, זה מה שאני רוצה לעשות, אבל קצת too late לחשוב על זה כרגע, כי זה מה שאני עושה, וזה מה שאני יודעת, וזה מה שאני אוהבת.
כן, וגם עושה את זה טוב. אנחנו נשמע שיר מאלבום החדש, הוא נקרא I Fell in Love with My Man Again. נשמע אותו ונדבר אחר כך על הסיטואציה שאליה הוא נכנס.
All our friends are gone, loners in their home. And I can finally see the meaning of it all. The streets are not the same. It's like an empty frame. I hear their silent call. You'll rise or you will fall. Something has happened that I can't explain. I fell in love with my man again. Something has happened that I can't explain. I fell in love with my man again. You could never hide your longing for a child. I hate to break your heart. I know you're left behind. I kept my body tight in every single fight. But now I can embrace your hands, your heart, your face. Something has happened that I can't explain. Something has happened that I can't explain. I fell in love with my man again. Something has happened that I can't explain. Something has happened.
לצורך התוכנית עשיתי תרגום, תסליחי לי, זה תרגום מאוד, מאוד בסיסי. כל החברים שלנו נעלמו, אומר השיר. כולם בבידוד, הרחובות שוממים, זה כמו מסגרת ריקה, אבל משהו קרה, משהו שאני לא יכולה להסביר, והתאהבתי בגבר שלי שוב. אנחנו בקורונה, נכון?
נכון, צי הקורונה.
איך עברה עלייך הקורונה? כי לי הייתה תחושה בהקשבה לאלבום שזהו אלבום קורונה.
כן,
ממש.
זה אלבום שהתחיל בקורונה והמשיך אחר כך לעוד נושאים כאובים יותר ופחות. הקורונה הייתה מעניינת, כי אני חושבת שהרבה אנשים חשו גם וגם. אילו גם הייתי בכאוס של החיים, בצרפת, מבודדת, רחוקה מכל החיים, קרובים אליי בחרדה קיומית. כאילו, גם אני אדם מאוד חרדתי, וגם היה ממש רגעים שחשבתי, אוקיי, הצבא, הנה הוא נכנס, ולוקח לנו את האוכל, והכל נגמר, כאילו.
וגם אין הופעות.
זה ממש הפסיק לי טור באמצע, כאילו, 30 הופעות התבטלו לי. זה היה מאוד מדכא, אבל מעבר לזה, זה כבר היה, אוקיי, נשאר לנו לשרוד כרגע, מה עכשיו הופעות? עשיתי גם לייב כל יום ראשון באינסטגרם, שבאמת הופעתי כזה חצי שעה, קראתי לזה Sunday Night Live, ודאגתי איכשהו כן להישאר בעשייה. ומזל, כי מתוך העשייה הזאת באמת גם כתבתי שירים. אז בישלנו הרבה, ראינו סרטים, קראנו, עשינו ספורט, דיברנו, היה מקרב. אני עם הבן זוג שלי כבר 16 שנה היום. זוגיות זה דבר שהוא בא בגלים, לפחות אצלי, ומשהו אוקיי, אתם עכשיו מחויבים להיות ביחד, אין לכם שום דבר אחר חוץ מאחד את השני ואת הכלבה. אצלנו הגיע לכיוון של קירוב. וממש הרגשתי שאני מכירה אותו מחדש.
זה מאוד מעניין, אגב. אני חושב שהקורונה העצימה תחושות פנים ביתיות. נכון. אצל חלק מהאנשים שאני מכיר זה גרם לפרידה.
ברור.
ואצל חלק מהאנשים זה גרם לקירוב. אז אותה חוויה מאוד מטלטלת וניכרת, אני חושב, בכל שירי האלבום. אני עוד רוצה להישאר בשיר הזה קצת, כי יש לו בעצם את הבית שמדבר על התאהבתי בגבר שלי שוב, ואז יש בית אחר שהוא כאוב יותר, שמדבר על גבר שרוצה ילדים, והאישה לא כל כך בעניין. בזהירות אני שואל, מאיפה זה מגיע?
אז זה יותר לדייק את זה, עמית רוצה ילדים תמיד, ואני זה משהו שיותר דחיתי. פחות רציתי את זה בגיל צעיר, ואני יודעת כמה הוא רוצה את זה, ואני קצת פחות. ובאמת בשנתיים ויותר האחרונות התחלנו בתהליך הזה של הבאת ילדים, שהתגלה כ... אין לי מילה אחרת חוץ מבלתי נסבל. כאילו כמות הצרות והכאבים שעברתי ושעברנו הם רבים מאוד. הרבה מאוד הפלות, טיפולי פוריות. באמת עברתי הרבה מאוד דברים לא נעימים, ועדיין. אז השיר הזה נכתב כאילו כבר קצת שהתחיל הניסיונות האלה, אז כל הזמן אני מרגישה כאילו אני יודעת כמה אתה רוצה את זה, ואין לי באמת מה לעשות עם זה מעבר למה שאנחנו עושים.
קודם כל שיהיה בהצלחה לשניכם. אני חושב שבאמת אפשר להרגיש בשיר את ההבנה כלפי הגבר. זאת אומרת, יש איזה פתאום, דווקא מתוך הבידוד ומתוך הקורונה, יש איזה יכול להתבונן ולראות, היי, אני מבינה, אני פתאום, כן, אני רואה מה שאתה, אני רואה מה אתה רוצה.
אני רואה אותך.
כן, אני רואה אותך. זה מאוד יפה ומאוד מרגש. הרגשתי גם בשירים האחרים שיש התייחסות למצב נפש שהוא מלנכולי. בעצם האלבום מתחיל בהצהרה.
מלנכולי
טיים. This is a melancholic time.
זאת אומרת, אל תתבלבלו, חבר'ה.
את יוצרת בעיקר מתוך עצב, מתוך פצע?
כן.
כי אני ככה יושב איתך כבר רבע שבע, את כל הזמן מחייכת, ואני מחייך אליך בתגובה.
נכון. זה הפרדוקס שלי. אני חושבת שאולי הרבה אנשים שהם מצחיקים וצוחקים, כי אני ללא ספק המצחיקה בחבורה, מחביאים בתוכם עצב גדול.
את המצחיקה בחבורה באמת?
כן.
גם בחבורה הישראלית, גם בחבורה הצרפתית, וגם בחבורה
אני לוקחת את הקרדיט הזה, גם אם לא הטילו אותו עליי, אני אחת המצחיקות. ללא ספק. הומור זה דבר שמאוד חשוב לי. אני מתחברת בעיקר עם אנשים שמצחיקים אותי. אם אנשים לא מצחיקים אותי, אני לא אהיה קרובה אליהם באמת. כאילו, זה משהו שהוא מאוד חשוב לי באופי. גם עמית, הבן זוג שלי, הוא האיש הכי מצחיק אותי בעולם. זה לא סתם. אז זה דבר שהוא מאוד חשוב לי. אני לא יודעת מאיפה זה הגיע, אבל אני יודעת בוודאות שעצב וכאב זה דבר שהוא תמיד היה אצלי, והוא עמוק וטבוע בי ממש. ועדיין, הומור הוא דבר מאוד חשוב לי.
והשירים נולדים בעיקר מהמקום של העצב?
אני חושבת ש-I Fell in Love with My Man Again זה השיר הכי שמח שכתבתי בחיים שלי. השיר הכי חיובי. והוא גם, יש בו הרבה עצב בעצם, אבל יותר עצב של כזה...
עם השלמה.
השלמה, בדיוק כן. הכוונה. השירים שאני כותבת זה טיפול בשבילי, וזה האמת שלי, ואני לא מצליחה להביא את עצמי לכתוב שירי אהבה או מדלגת בסדרה... השם מזורחת.
כן, השירים גם באלבום הקודם, היה Devil's Call, שהוא שיר לא פשוט של זיכרון ילדות, של פגיעה, של ילדה שנפגעת, ושירים שפונים לאימא שהם לא פשוטים. זאת אומרת, יש שם הרבה נועזות, הייתי קורא לזה.
כן.
את מרגישה חשופה כשאלבום חדש יוצא?
כן ולא. כאילו, ברור שכן, אבל אני שמה את זה איכשהו בצד. אני כאילו, מבחינתי, הכתיבה, היא הדבר. והשיר שאחרי שאני מקליטה סקיצה, אני מיד קוראת לעמית שיקשיב לזה, כי אני צריכה איזשהו אישרור שהדבר הזה קרה, ויש את השיר. וברגע שאני מרוצה ממנו, אז כאילו, הטיפול הושלם. היציאה החוצה זה שלב מן הסתם הכרחי, ויותר מתקדם, אבל אני שמה את זה בצד. אני לא נותנת לזה עכשיו להרער אותי. אני רוצה שאנשים יקשיבו ויאהבו אותו, כמובן. אבל החשיפה היא לא מטרידה אותי.
את כותבת עם הגיטרה, זאת אומרת, המילים והגיטרה, והפסנתר גם, נכון? זאת אומרת, הכל קורה ביחד?
לא. לא. אני בדרך כלל יש לי איזשהו רעיון בראש, איזשהו נרטיב שאני רוצה לדבר עליו, ואז אני אתחיל לנגן, או על הפסנתר או על הגיטרה, וישיר בג'יבריש עליו, באווירה של הנושא שלי, ואז אני אקליט את עצמי, ואשב עם דף ועט, ואכתוב את המילים יותר מסודר, בהתאם למנגינה שכבר מוכנה מבחינתי.
זה לא קשה לכתוב באנגלית. אני חוזר לעניין השפה כי הוא מטריד אותי. ניסיתי כמה פעמים בחיי לכתוב סיפורים באנגלית וקשלתי. לא מצליח, זה נראה לי שמישהו אחר כותב את זה.
זה עניין של גם ניסיון וגם, אני חושבת שלכתוב ספר באנגלית זה יותר קשה מלכתוב שיר באנגלית, מבחינת הכמות מילים שצריך להשתמש בהם. אני המון במילונים ומחפשת...
בלי בושה.
בטח. כאילו, לא בקטע של לחפש מילים נרדפות לפעמים, שאני לאו דווקא מכירה, כאילו, אני אוהבת את זה. אני יודעת מה אני רוצה להגיד בעברית. הרבה פעמים גם אני כותבת בעברית, ומנסה לתרגם לי את זה בדרך שתמצא חן בעיניי. אז לפעמים זה גם חיפוש, אני מאוד אוהבת לחפש מילים נרדפות.
באיזה שפה את חולמת?
שאלה מעניינת. אני חושבת שבעברית.
בעברית?
כן.
אוקיי, אנחנו תוך כדי השאלה הזאת, והתגלגלנו לשאלון המהיר שלנו. אז היא חולמת בעברית. מה העצה הכי טובה שקיבלת מאבא שלך, המוזיקאי נפתלי אלתר? למי שלא יודע, הוא הלחין את עוד חוזר הניגון, יונתן סע הביתה, תן לשים את הראש על דיונה, אז מה הוא אמר לך על מוזיקה או בכלל?
אז האמת שלא על מוזיקה, אבל כשאתה שואל אותי מה העצה הכי טובה שאבא שלי נתן לי, זה שהוא תמיד חוזר על זה, זה אל תעשה לחבריך מה ששנו עליך. שזה מאוד קלאסיקה. כן. אבל אני באמת חושבת שהוא חי ככה, שהוא באמת מנסה לא לעשות לאנשים דברים שהיו פוגעים בו.
את שולחת לו שירים?
בטח.
והוא נותן פידבק של אבא גאה ונלהב, או שהוא יכול גם להגיד, תקשיבי פה, המעבר מירה במול לסי בזה?
הוא יכול גם וגם, אני לא יודעת כמה אובייקטיבי, קשה לי לומר, אבל נגיד, עכשיו אני עובדת על אלבום בצרפתית, לראשונה, עם מוזיקאי צרפתי, שאנחנו עושים דואו, כאילו זה לא יהיה על השם שלי, זה שם של להקה שאנחנו בעצם הולכים להיות. ושלחתי לו את השירים שקלטנו, ושם הוא היה הרבה יותר מחמיר, מהשירים שאני כתבתי בעצמי. אני חושבת שאולי בגלל שהוא ידע שלא כתבתי את זה לבד, הוא הרשה לעצמו יותר, זה פחות יפגע בי אולי, והאמת שלקחתי כל מילה שלו, כאילו הוא אמר, תשמעי, יש פה שני שירים טובים, ועוד שישה שהם טובים, אבל הם לא מדהימים. ואני חושבת שאת צריכה שזה יהיה מדהים. התחלה כמובן כמו אומן שנותנים לו הערות, התגוננתי, בסדר, אבא, בסדר. אתה לא מבין את זה אולי בגלל השפה, בסדר. ואז התקשרתי לז'אן בטיסט, אמרתי, תשמע, יש שישה שירים שהם לא מדהימים, צריך לכתוב את זה עוד פעם. ואהפנו אותם, כאילו, ממש הקלטנו הכל.
מה אחרי 10 שנים כבר צרפתי בך?
קודם כל, אני אומרת שלום לכל בן אדם, ואנשים לא עונים לי. פה, אני מדברת עכשיו במעלית, אמרתי שלום לבן אדם שנכנס והוא הסתכל עליי, כאילו, מה יש לך, בסדר? שם, אתה פשוט אומר שלום, אתה במעלית, בונז'ור, 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 סבא, מחזיק את הדלת, בונז'ור, בונז'ור. אני אומרת שלום כל הזמן. פעם אתה החלת לי בספר שנתת לי שלך, שכתבתי תמיד תהיי קצת צרפתיה בתל אביב וקצת ישראלית בפריז. ואני לא יודעת אם זה היה איחול או שנבואה שמגשימה את עצמה, אבל זה לגמרי מה שקורה.
אז מה ישראלי בך בפריז? איפה מתפלקת לך ישראליות?
וואו, אני כל כך חצופה בשביל הצרפתים. אני באמת, מעבר לבונז'ור שלי...
דוגמה.
אם מישהו לא יעצור לי, אם אני עוברת את המעבר חצייה ומישהו נוסע ולא עוצר לי, אני צורחת לו, כאילו, של את המשוגע, כאילו, מה זה, ובעברית אני צועקת. אז אני המטורללת של הרחוב מהבחינה הזאת. אני לא פריזאית, אם תשאל את חבריי ומוכרי הצרפתים, זה ברור שלא, ואני גם לא רוצה להיות, כאילו, אין לי שום רצון להפוך
את אורי. להיות עם האיפוק והשיק.
אני רוצה לאזן את זה, אני אוהבת את בדיוק את המינון הזה של בין לבין.
מילה בצרפתית שאין לה תרגום טוב לעברית.
לא, הפוך.
אוקיי.
מילה בעברית שאין לה תרגום טוב לצרפתית. אין את המילה כיף.
כי הצרפתים לא יודעים לעשות כיף.
יש כאילו, וכיפה. יש ממש כאילו, אפשר להשתמש בזה כפועל, אבל כאילו, היה כיף, זה משהו שממש לא מצאתי לו עדיין את התרגום.
מתי בפעם האחרונה התגלגלת מצחוק טוב, זה קרה עכשיו, אבל מי מצחיק אותך בחיים שלך?
עמית קורע אותי מצחוק. ובאמת, אני מקיפה את עצמי ואנשים מצחיקים. זה הדבר הכי חשוב לי.
אגב, שאמרת לפני זה שחשוב לך שהבן זוג שלך יצחיק אותך, נזכרתי, יש ספר שאנחנו נדבר עליו בתוכנית בשבוע הבא, הוא נקרא קיצור תולדות האהבה. כתבה אותו ביולוגית בשם ליאת יקיר, והיא מנתחת את האהבה מבחינה ביולוגית, ובין השאר היא מדברת על זה שכשמצחיקים אותנו, קורה משהו בגוף משתחרר חומר, משתחרר שם אוקסיטוצין, דופמין, שדומה למה שקורה לנו כשאנחנו מתאהבים. זאת אומרת, זה לא במקרה החיבור הזה בין מי שמצחיק אותנו למי שמוצא חן בעינינו. מתי בפעם האחרונה? בחית.
זה היה שלשום כשטסתי לארץ, ואני מאוד שונאת לטוס, וכשיש רעידה אני נכנסת להיסטריה ומיד בוכה. בוכה, בוכה.
היה כיס אוויר שנגמר בבכי.
לא מעט כיסאי.
וואו. טוב, נחתת בשלום. את בערב קריוקי עם חברים, שתית הרבה, ואת חייבת לעלות לשיר. מה תשירי?
זה ממש מעניין שתשאל אותי את זה, כי אין דבר שנו עליי מקריוקי. כי תמיד גם למה, כי אז מגיעים, יש זמרת. רוני, תעלי לשיר, כי את זמרת. איכשהו, אני לא יודעת איך זה קורה, אולי זה רק אצלי, אולי זה בראש שלי. הסולמות של הקריוקי, זה הסולמות הכי לא נוחים לשירה. תמיד אני או גבוה, 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 או נמוך, נמוך, לא מצליחה לשיר שער הכי מכוער.
ובכל זאת?
אני אברח הביתה, אני אברח הביתה, אני לא אעלה, בחיים.
לא תעלי, לא תשיר.
בחיים. הזיכרון האחרון שלי מקריוקי, זה שרתי את גידי, וזה היה נורא, וזה טראומה קשה, ועברו לדעתי 20 שנה, ומאז אני לא עשיתי את זה יותר.
אוקיי. יש סדרת ערבים נהדרת שנקראת Fuck Up Nights, שאנשים עולים על הבמה ומספרים על הכישלון הכי חריף וכואב שלהם. אז מה את מספרת? איפה את מרגישה שנכשלת?
אני יודעת שזה לא נחשב, אבל השנתיים האחרונות אני מרגישה כישלון מהלך. כאילו, יש משהו באישה שלא מצליחה לעשות את הדבר הבסיסי, ואני אומר את הכל במרכאות, שלשמו היא נוצרה, וזה להיכנס להיריון או להחזיק היריון. זו תחושה מאוד מאוד חזקה, שאני גם חלקתי עם הרבה מחברותיי שעברו דברים דומים. תחושת הכישלון היא מאוד מאוד חזקה. אז כישלון בעל כורחי, אני לא מסכימה איתו, אבל זו תחושה שאני מסתובבת איתה כבר שנתיים.
איזה זמרת היית מוכנה לחמם שלה?
הרבה מאוד.
אחת שהיא אחי שלך?
אם זה היה בארץ, אז חווה אלברשטיין, שהיא, מה זה האישה הזאת? ואם זה היה בחול, אולי שרון ון איתן, שהיא מוזיקאית בערך בגילי, אולי קצת יותר מבוגרת. כל אלבום שלה מוציא אותי מדעתי, אני אוהבת בה מאוד, כבר הרבה מאוד שנים, וראיתי אותה בהופעה בפריז לפני כמה שנים, וזכור לי מאוד חזק שמה שהיא טעתה כל הזמן. כל הזמן היא פישלה שם באקורדים, והיא כל הזמן אמרה, יו, אני דופקת את זה, איזה בסה, כאילו, ואז היא אמרה, אבל מצד שני, אתם יכולים לראות שגם אני בן אדם, וזאת הופעה במקום לא גדול במיוחד, וזה ממש הולך איתי מאז, שכאילו, האישה שאני הכי מעריצה, גם פישלה מלא, גם עשתה לזה הומור, גם כולם הרימו לה בעקבות זה, וכאילו,
הייתה אחלה הופעה,
הייתה הופעה מדהימה, זה ממש לא רלוונטי.
אנחנו נסיים בהמלצה לשבת, מבקשים מהאורחים שלנו להמליץ על משהו שהם אוהבים. זה יכול להיות המקום האהוב עלייך בפריז, זה יכול להיות מוזיקה שאת שומעת, זה ספר שקראת.
יש סרט שראיתי דוקומנטרי בנטפליקס, קוראים לזה סטוץ או סטודז. ג'ונה היל, השחקן, עשה בעצם שיחה מאוד ארוכה עם המטפל שלו, הפסיכולוג שלו. ומעבר לזה שזה הפסיכולוג, האיש הזה, שזה השם שלו, השם משפחה שלו, השם הסרט, הוא איש מרתק, והשיטת טיפול שלו היא מדהימה, ואני מאז הסרט ממש מנסה, כל הזמן יש לי את זה בראש, מנסה לחיות על פיה, שזה קצת קשה, כי בכל זאת רגיתי סרט של שעה וחצי, ולא עברתי טיפול, אבל אני כזה לוקחת את זה, את השטחיות של הדבר, ורצה על זה. זה סרט מרגש ואינטליגנטי, וגם כסרט, כחוויה קולנועית, הוא מדהים.
זה רק בן אדם ומטפל?
כן.
אוקיי, אז חפצו את סטוז, בהמלצת רוני אלתר. רוני, ממש תודה, שיהיה בהצלחה עם האלבום, ועם כל מה שאת רוצה שיקרה לך.
זה כיף, תודה רבה.
לפני שנתיים הלכתי למופע האיחוד של ילדים סורגים לאלוהים, עידן אלתרמן ואבי גרייניק על הבמה בסינמה סיטי. ישבתי בשורה הראשונה, ממש קרוב לבמה, וקרה לי שם משהו נפלא שלא קרה לי שנים. התקף, צחוק, חסר מעצורים, פשוט איבדתי את זה ברמה שכאבה לי השרעפת מרוב צחוק, ברמה שחשבתי שתכף יבוא סדרן וילווה אותי החוצה כדי שאני לא אפריע לצופים האחרים להקשיב. עידן אלתרמן. הוא אחד מהאנשים המצחיקים המעמיקים ביותר שאני מכיר. יש מאחוריו הצגות ומופעים וסדרות טלוויזיה, אבל ממש עכשיו, בגיל 50, הוא יוצא במופע סטנדאפ שבו הוא בפעם הראשונה בחייו לבד על הבמה. שלום עידן.
אהלן, נשקול. אני זוכר את הרגע הזה שסיפרת לי יש לי את ה-SMS הזה ממך עד עכשיו. עכשיו אני נזכר שאמרת שכמעט איבדת את ההכרה.
אני חושב שיש איזו רמה מסוימת של צחוק שאתה, אם אתה עובר אותה, זה איבוד שליטה על הסוגרים. זאת אומרת, זה ממש...
לגמרי, לגמרי.
הכנתי פה המון שאלות לשאול אותך, ואני לא יכול להתעלם מהמחברת שמונחת בינינו. יש פה מחברת דפתר חומה. והיא מכיתה ג' ד' ואני מבין מהמחברת הזאת שבעצם אתה רצית להיות סופר?
כן, זה בעצם אני הבאתי לך את זה, המאזינים, מאזינות לא יודעים, אנחנו מכירים הרבה שנים אתה ואני, ויש לנו נקודה משיקה בביוגרפיה שזה חיפה, ולכן בגלל שגדלתי בחיפה ואתה סופר, ואני רציתי להיות סופר פעם מזמן, מזמן, עוד לפני שעליתי על זה שיש לי הפרעת קשב רצינית. אז כתבתי סיפורים, ובשעת חברה או שעת ספרות, אני כבר לא זוכר מה, הקראתי סיפורים בהמשכים
לילדים בכיתה. אנחנו מדברים בספר יסודי?
ספר יסודי, כיתה ג' ד', ובמשך שנים אחר כך, ילדים מהכיתה שבקושי זכרתי כבר, ניגשו אליי ברחוב כשהתפרסמתי כבר ועשיתי קריירה כשחקן, קומיקאי, שזוכרים את הרגע הזה שקראתי להם, וזה דבר נורא יפה לעשות במערכת הפדגוגית של אז, שהייתה נוקשה יותר.
יש לנו מאומה ברפת בהמשכים, זה שמו של הסיפור.
כן, זה סיפור על ילדה שמפריחה בועות סבון, ופתאום כלואה בתוך בועה.
איזה יופי.
כן, היה לי הרבה... עולם פנימי.
קודם כל, אני חושב שהפרעת קשב או לא הפרעת קשב, ספר ילדים אפשר ליצור מילדה שמפריחה בועת סבון ונחלט בתוך הבועה. תגיד, אתה הבנת שאתה מצחיק כשהיית ילד?
כן. הייתי מצחיק, אבל לא הייתי גם קול. כלומר, לא הייתי מהילדים המקובלים מאוד בכיתה. הייתי מצחיק, הייתי כזה קצת נמוך, וראיתי הרבה סרטים אז של דני קיי וצ'רלי צ'פלין, דברים כאלה שסבא שלי הראה לי.
זאת הייתה הדרך שלך להיות נוכח.
כן, וגם שיואבו אותי, כי הייתי כזה הכי נמוך בכיתה. יותר מאוחר זה היה שהבנות יצחקו ממני, ואז זה היה קצת האינגייג'מנט שלי מול בנות, כשהרגשתי שזה הקלף היחידי שיש לי.
תשמע, אני קודם כל רוצה להגיד לך שגבעת. זאת אומרת, באמת, יש שעשית סרט אוגמנטרי, נמוך, ואתה הולך עם העניין הזה, ואני מסתכל עליך, לדעתי אתה גובה בשנים האחרונות. אני לא יודע כמה אתה יכול לשחק על הקלף הזה יותר.
נכון, אתה צודק. הייתי במעקב רפואי גם, שזה נקרא גיל עצמות נמוך, ככה קראו לזה.
גיל עצמות נמוך.
כן, שאני פשוט בעקומה של הגרף הסטטיסטי, כשכולם היו בממוצע שליטה וו, אני הייתי בכיתה ד'.
אחוזון 2.
בדיוק. אז יכול להיות שאני עדיין גיל העצמות שלי נמוך, ואני עדיין
נמתח.
מתפתח.
טוב, בוא נדבר על המופע החדש. זה מעניין, כי יש פה תהליך הפוך ממה שנגיד אני חווה. אני רגיל להיות לבד, ואז אם אני עם אנשים אחרים על הבמה, זה חגיגה, ואני גם קצת לחוץ מזה. אתה רגיל להיות עם אנשים אחרים על הבמה, בעצם תמיד עובד בצוות, ופתאום אתה לבד. זה מעורר חשש?
בוודאי, מאוד. חשוב להגיד, אני גם יוצר את הכל לבד. כלומר, אין לי צוות כתיבה, אני כותב את הכל.
איך כותבים מופע סטנדאפ?
אוי, זה הדבר הכי קשה בעולם.
תכלס, מה קורה?
אני בראש מפתח את זה, מנסה את זה על הבמה, בהתחלה באלתור, בודק מה עבד, מה לא עבד. זה מאוד מאוד קשה, תשמע. אני חושב שזה האומנות, הבמה הכי הכי קשה, לעשות קומדיה, וכשאני לבד וכותב הכל לבד, זה בכלל. מצד שני, אני לא ממציא יש מאין, אני מספר את החיים שלי. ובעניין הזה יש לי חיבור הרבה יותר חזק ממה שהיה לי, אני חושב, עם הדברים שעשיתי עם אבי גרייניק, שגם שם היה לי חיבור כי זה הצחיק אותנו, אבל זה היה, הסתתרנו מאחורי דמויות. ופה אני מספר ממש דברים מהחיים, על הגירושים שלי ועל המורכבות של זה, על דייטים שלי.
איך מוצאים משהו מצחיק בגירושים?
וואי, אתה שואל שאלה מאוד נכונה וחכמה. קודם כל, המון סטנדאפיסטים, אני רואה גם בנטפליקס וכאלה שהתגרשו, מוצאים את הזווית המצחיקה, כי אתה יודע, בוא נגיד ככה, צחוק נגרע מתוך כאב, ואין כמעט זוג נשוי, גם אם הם נשויים, אתה יודע, בסבבה, שאין להם את הרגעי הכאב. לכולם יש את זה, כי זה לא פשוט. ואז הצד השני של הגירושים זה תמיד מין מקום כזה שאני מצייר להם מין אלטרנטיבה כזאת וזה מצחיק אותם.
אז מה למשל? תן לי רגע ביט מהמופע או איזה ניואנס ככה שאתה מדבר עליו.
אתה יודע שאפילו הנושא הזה של הגירושים הוא עדיין בפיתוח אצלי, כי אני מרגיש שאני יכול להעמיק בו יותר. אבל אני כן מספר על ייעוד זוגי למשל, שזה כל מי שזוגות שנמצאים בצמתים, בחיים שלהם. ייעוץ זוגי זה טוב גם לזוגות שטוב להם, אני חושב.
יש משהו קומי בייעוץ זוגי, נכון?
אצלנו קרה משהו מעניין שהיועצת הזוגית שלנו, מאיה ואני החלטנו להישאר ביחד בפעמים הראשונות שהלכנו, אבל היא התגרשה. וכשהיא התגרשה, ראינו את המטמורפוזה עליה אחרי הגירושים. זה היה טריגר, זה היה ככה. אז אני מספר את זה בהופעה בדרך יותר קומית, כמובן. יש מלא בדיחות על גירושים. ללואי סי-קיי, הוא לוקח את זה לכיוונים של... הוא אומר, אף אחד לא אומר שגירושים, הגירושים שלי נכשלו. גירושים זה לתמיד, זה לא כמו נישואים, וכל מיני משפטים כאלה. אני לא רציתי לבוא בגישה של איזה כיף, אני יצאתי לחופשי, אין כמו להיות גרוש, שזה נכון, טוב לי היום יותר, אבל אני רוצה לתת את העומק שבדבר הזה. אני מזכיר כמה פעמים בהופעה את זה שזה להתגרש זה חרה, כלומר זה סבל, בטח כשיש לך ילדים, בטח מפרטנרית שאתה, גם אם היחסים השתנו מאז תחילת הדרך, אתה עדיין אוהב אותה ואכפת לך ממנה. אז אני מכוון לקומדיה שתהיה מדויקת יותר לכיוון הזה, ואני מודה...
שאתה עוד מחפש את זה.
אני עדיין בחיפושים.
זה מאוד חשוף, לא? זאת אומרת, זה מאוד אישי. אתה מדבר על דייטים של אחרי גירושים.
על דייטים שאחרי. אני מדבר על התנסות שלי עם סמים ודברים כאלה. אני כאילו מנפץ לקהל דברים שחושבים עליי בתור פרסונה של ילד טוב ירושלים, חיפה. והקהל מקבל מישהו אחר. ואני מקבל כל הזמן תגובות שזה נהדר. כי אנשים לא ציפו... וקהל שמגיע לא תמיד יודע למה לצפות, איזה סוג הומור. ואחרי זה אני מבין שנורא נהנו פשוט לבלות איתי ערב שבו גם צוחקים, גם יש קצת רגש שם.
נקודה למחשבה.
בשבילי סטנדאפ, איך שאני תופס את זה, זה קצת כמו מופע, קצת צילום רנטגן של הבן אדם, או MRI, לא משנה איך תרצה. אתה רואה את הבפנוכו שלו, ובגלל זה טוב לי להיות חשוף עם קהל.
אתה חושב שזה מתאפשר עכשיו כי אתה יכול יותר באמת
כן.
לבוא ולהגיד, הנה תסתכלו על הבפנוכו, מה שמאוד קשה לעשות בגיל 20, כי הבפנוכו לא נראה אסתטי.
נכון, נכון, לגמרי. וגם אני חושב שעצם העובדה שאני שלם עם עצמי היום הרבה יותר, מכיוון שגם, בוא נגיד שהגירושים הם החלטה שהיא הבשילה במשך הרבה הרבה שנים, זה גם... טיפה גרם לי להיות חצוי עם עצמי. בסטנדאפ מדברים על האישה ועל זה, המשפחה, וכאילו הרגשתי שיש שם משהו שאני לא יודע
איך
לגעת בזה, כי לא רציתי להיות ממקום מריר על נישואים, וגם ההורים שלי, זה לא המודל שגדלתי בו. אז חיפשתי מי אני ומה אני, וכן, אני חושב שזה נכון מה שאמרת, שבגיל 50 אתה יותר מבין את עצמך.
אגב, אתה צריך לקבל אישור מהסביבה הקרובה שלך, כשאתה נוגע בחומרים אישיים, אני מדבר גם על גרושתך, גם חברה חדשה שיש לך.
על הילדים אני לא מדבר הרבה עדיין, לא מצאתי את הזווית, אבל הילדים שלי, שירה ואורי, טיפה מתוקשרים בגלל המון סרטונים שעשינו ברשת.
כן, בקורונה.
כן, הבת שלי מזהים קצת ברחוב, והיא כזה כוכבת טיק טוק. לפעמים גם ניגשים לילד ומדברים על איך שהוא מנגן קלרינט. ואני אוהב אותם אהבת נפש, כמו כל הורה, אבל הם באמת מושלמים, כלומר, הם לא מעצבנים אותי. אין שום רגע שזכור לי בהורות מאז שהם גדלו, לילדים בוגרים, היא כבר מתגייסת תכף, שירה. אין שום רגע שכאילו אמרתי, טוב, אני הולך לספר כמו הרבה סטנדאפיסטים איך הם משגעים לי את המוח. לא, אני סוגד לאדמה עליה הם דורכים. אין לי מה להגיד עליהם. אבל כשהבת שלי באה לראות אותי בהופעה, שם אני מדבר על חוויית טינדר שהייתה לי עם מישהי...
אתה מצנזר?
דרטי טוק בסקס וכזה. לא צנזרת.
לא צנזרת.
שירה בת 18, אבל את הקטן, אורי, אני לא יכול עדיין להזמין להופעה. כמו שהיא עכשיו. כי אני לא חושב שהוא ירגיש נוח לשמוע על חוויית סקס של אבא שלו כשהוא בכיתה ז'.
יש לך אהבה חדשה בחיים, אז היא צריכה לקחת בחשבון שהיא עלולה או עשויה להופיע באחד מהמופעים שלך?
צמרת, בת הזוג שלי, אני לא מדבר עליה כי אנחנו מין זוג כזה של רק שנה. אתה יודע, בדרך כלל שמדברים בסטנדאפ, אז אתה מדבר ממקום של עקיצות וירידות. כמובן שהכל באהבה. אבל אנחנו בשלב של המושלמות של תחילת קשר, ואני מניח שזה גם יישאר ככה, כי אנחנו כבר בני 50, וזה עולם אחר להיכנס לקשר בגיל 50. אבל מאיה, גרושתי, אשתי לשעבר, אני לא אוהב את המילה גרושתי, למשל, אני מדבר עליה קצת בהופעה, והיא לא הייתה בהופעה, ואני לא חושב שהיא רוצה לבוא. למרות שאנחנו ביחסים טובים, היא ואני, אבל היא מעדיפה לא לראות. אני לא חושף דברים, מדבר אליה רק באהבה ובהרצה, מספר איך שהתאהבתי בצחוק שלה בגיל 21, ואז ברבנות לא הפסקנו לצחוק.
כי מי ששמע את הצחוק שלה, אכן צחוק ראוי לציון.
הנה, זה דוגמה, אני מספר שברבנות לא הפסקנו לצחוק.
ממה צחקתם ברבנות?
כי איך שנכנסנו לרבנות, הוא קרא לי נתן אלתרמן. הוא אמר, נתן אלתרמן, באת לרבנות? אז אמרתי לו, כן, אשתי תפסה אותי עם לאה גולדברג. ואז הוא לא הבין, כאילו, וזה עוד יותר יצחיק אותי. אז יש כמה סיפורים מצחיקים כאלה.
אוקיי, אנחנו עם עידן אלתרמן, ואנחנו בשאלון המהיר, אז נתחיל מלשאול אותך, מה עדיין חיפאי בך?
שאלה מעולה, חיפאים זה עם. אני חושב שיש בי איזושהי תמימות עדיין ואור דק. אין לי את החספוס שיש לפעמים ל... זה מאוד כוללני, כן? כי אנחנו לא יודעים מה בדיוק חיפאי. אבל יש לי איזושהי תמימות עדיין. חיפאים הם הרבה פעמים קצת בוקים. אתה חושב שהם מזכירים ירושלמים?
ירושלמים מוסיפים לבוקיות גם איזה מלנכוליות קלה.
פעם הייתי אומר שאני חיפאי תמיד, כי המצב רוח שלי הוא כמו הטופוגרפיה של חיפה, העליות וירידות, זה משהו ש...
של הנפש.
של הנפש. Okay. אבל זאת שאלה יפה. אתה ראית את השיר שעשיתי על חיפה?
בואו נפנה את מאזיננו שכולם יענו.
זה נקרא דודה לחיפה, דודה עם א', דודה יענו חשק בערבית. יש כאלה שאוהבים לעוף על החיים, לטוס לאמסטרדם, לשבת בקופי שופ עם איזה ג'וינט קטן. אבל אני מתמסטל רק מכימיקלים בדליפה, כי יש לי דודה לחיפה. כן, גדלתי בעיר הזו, ולחזור לפה זה ריכוש אדיר. לטפס את הרחוב שלי ולתפוס את השריר. מת פה על הבריזה, בעיקר כשאין שריפה, כי יש לי דודה לחיפה. לא סובל תל אביבים שאומרים שחיפה תקועה בשנות ה-80. זה שיש פה מקדייבי לא אומר שהם צודקים. והשנים חלפו ככה, כל המשפחה עזבה, אך עוד יש לי דודה בחיפה.
דודה אסתר?
זו שגרה כאן ונפטרה לפני 3 שנים?
דודה שלי נפטרה?
לא, ידעת, אה?
אני אשכנזי.
תנחו ביי.
עדכון אין לי דודה בחיפה. לא הרבה השתנה כאן, חוץ מחזירי הבר. אוהב אותה חיפה. השיר נגמר.
זה על פי המנגינה של?
בילי ג'ואל, New York State of Mind.
ויש לי דודה.
לחיפה, כן.
הזכרנו שיר שלקחת של בילי ג'ואל ונתת לו מילים עבריות, וזה משהו שאתה עושה. יש את Forever Young, שהפכת ל"אתה זקן".
נכון.
שזה גם להיט יוטיוב גדול וחביב עליי במיוחד. יש איזה שיר שאתה עכשיו זומם עליו, שאנחנו צפויים לקבל את גרסתו העברית, משהו שנגיד משולב במופע החדש?
במופע החדש יש כמה שירים שתרגמתי, אז זה תרגומים מצחיקים. היה לי את התחביב הזה שנים, כי זה עיסוי למוח, ולכל בן אדם שהוא מוזיקלי ואוהב שפה, ואני גם גדלתי באמריקה בתור נער, אז אנגלית בשבילי זה כמו שפת אם, אז העניין הזה עם ה... שינוי שפה נורא מאתגר אותי, אז נהניתי מהאתגר הזה.
זה קשה לאללה.
זה קשה, היום קצת עייפתי מזה. הופעה יש לי גרסה מצחיקה לשיר הלו של ליונל ריצ'י על פי סבתא שלי.
איך, תן רגע משהו, איך זה נשמע?
זה צריך את ההקשר של סבתא שלי, איך שהיא עונה לטלפון.
זה סבתא עונה לטלפון, כן,
כן, וצריך שם, יש שם משהו מצחיק.
אני יכול לדמיין.
אבל הדבר שאני הכי אוהב שם זה ליאונרד כהן שר שירים במזרחית. עם תרגום לאנגלית.
וואו.
אני לוקח טקסט של אישי לוי, של עומר אדם, של פאר טאסי, מנפיקי לעיתים מהמוזיקה המזרחית, ומתרגם אותם לאנגלית בעיבוד של ליאונרד כהן, להראות שמוזיקה זה הכל פרשנות, שאין דבר כזה נחות.
איזי וואנז, עם גיטרה מנפולת.
השני משוגעים, לא, יש לי תל אביב, my good friend תל אביב, take a look at all the פייגלח סביב, הלירדים. אבל יש לי שם לפי, נגיד, ריקדי של אישי לוי, שזה שיר...
Dance me.
אז זה דומה באמת, so dance and lift your hand up, you're in the rhythm, you're in the magic, so dance, so dance. אבל גם כל הבית מתלבש נורא נכון, ואז הקהל נורא מופתע של, אף פעם לא חשבנו שהמילים והמנגינה של אישי לוי, אם ליאונרד כהן היה שר את זה, היה ערב לאוזנינו. ברור לי לגמרי שיש איזושהי התנאיה של דעה קדומה שאנשים מאזינים למוזיקה. ואז אני רוצה להראות כמה זה סובייקטיבי.
מדליק. ערב קריוקי, אתה מוצא את עצמך. דווקא, בוא ניקח את זה רחוק, לא מכירים אותך, אתה ביפן, אתה עבוד בטוקיו, ואתה בקריוקי, ואתה יכול לבחור שיר, מה תבחר?
אגב, אני מאוד אוהב קריוקי, אם אתה עם החבורה הנכונה, זה אושר גדול.
גם אני.
כי זה גם שטות. צמרת נורא אוהבת את השיר Islands in the Stream, כי זה דואט כזה של קני רוג'רס ודולי פרטון.
אז אתה קני רוג'רס והיא נופלת שם.
אני חושב שהייתי בוחר בקריוקי שיר שלא הייתי שר בהופעה רגילה, שהוא לא במיליה שלי. סתם, לדוגמה, נגיד בון ג'ובי, זה לא כוס התה שלי, אבל נראה לי נורא כיף לשיר בקריוקי You Give Love a Bad Name. אתה מבין מה אני מתכוון?
או It's My Life בגרסה האקוסטית.
כן, כן, הייתי מתפרע, אבל אני אוהב להיות שיקור קריוקי ולהשתחרר.
אוקיי, מתי בפעם האחרונה מישהו גרם לך לצחוק?
אתמול ראיתי את אודי קאגן סטנדאפ, וצחקתי ביקרה, והוא גם השראה הסטנדאפ שלו, כי אודי זו דוגמה, דיברנו בהתחלה על איך סטנדאפ אתה לא רוצה רק לצחוק, אתה רוצה גם קצת לקבל, לראות את הנפש של בן אדם. זה לצורך העניין כמו אתה סופר, ספר זה לא רק עלילה וסיפור, אלא אתה מרגיש שיש איזה הדהוד לחיים שלך, לא רק מהנרטיב, אלא גם אתה מרגיש את הסופר, את האישיות שלו. אז ככה זה קצת סטנדאפ, הוא מדבר שם על הלם קרב, והוא גורם לקהל גם לדמוע וגם לצחוק בוז. וזה יכולת נדירה, הוא השראה מבחינת הטון של הסטנדאפ שלו, והוא גם מנגן, גם מוסיף שירים.
דיברת על צחוק ודמע, אז אני אשאל אותך מתי הפעם האחרונה בכית?
אני בוכה בלי סוף. השאלה היא מה זה בכי. אם זה בכי של העיניים מתמלות דמעות סתם ככה, כי מישהו אומר לי משהו מרגש ואני מוצף רגש, וקורא לי כל הזמן. זה קורה לי ברחוב, זה קורה לי מסצנות בסרטים בלי סוף, שירים לפעמים. אז זה הלכלוכית שיש בעין. לבכות, לבכות, קרה לי לפני חודש. זה היה ביום הולדת העברי שלי, שזה בערב סוכות. בדיוק נסעתי עם צמרת לדרום, ואני הייתי נורא מותש מעייפות אחרי הרבה עבודה שהייתה לי, ופתאום תקף אותי התקף בכי. לקרונית, אני בן אדם שבוכה, ולא גדלתי בבית של הדחקת רגשות בשום אופן. לא שראיתי את ההורים שלי בוכים, אבל סביבה מאוד פתוחה.
ההורים שלך, אגב, עוד מחכים שתבחר מקצוע רציני?
ההורים שלי, אני חושב, הכי משוויצים בי בעולם.
טוב, אנחנו התחלנו בחיפה ואנחנו סיימנו בהורים החיפאים, שזה באמת משהו שמחבר בינינו. לקראת ממש סיום השיחה שלנו, המאזין יוד הולנדר ביקש לשאול מה הקשר שלך לאבוקדו?
יוד הולנדר זה חבר משותף ואהוב של שנינו, יובל. לי יש פטיש לאבוקדו ברמה אובססיבית.
באמת? אז כן. אני לא ידעתי את העניין הזה. מה זה אומר?
אני נורא אוהב אבוקדו. ואז זה התחיל מזה שהחלטתי עם מאיה להיפרד, אבל עוד לא בישרנו לעולם ולא לילדים. נסעתי לטור הופעות עם ענן על מקל, המופע הילדים שלי, לארצות הברית. וכבר ידעתי שאני הולך לעבור דיר. ואז קניתי בובה ענקית של אבוקדו, עם קרית אדירה כזאת, והרגשתי שזה חפץ מעבר. וזה היה רק ביני ובין עצמי.
והסתובבת עם בובה של אבוקדו.
והסתובבתי ברחוב עם בובה ענקית של אבוקדו.
תגיד, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?
במאי סרטים. אבל, אתה יודע, זה לוקח זמן. אני רוצה לביים, כאילו, אני כבר, זה בא לי, בא לי. וזהו, אין לי שום שאיפה לעשות שום דבר אחר שלא קשור למקצוע שלי, כי זה מה שתמיד עשיתי, מעולם לא היה לי עבודה אחרת.
אנחנו מסיימים תמיד עם האורחים שלנו בהמלצה לשבת. אז קודם כל, כמובן, נמליץ על המופע החדש שלך, שתאריכיו רבים, ומה עוד אתה ממליץ? משהו לשבת, כי שבת זה גם זמן שיש זמן ללכת אחרי הסקרנות שלך. זה יכול להיות מכל תחום, זה יכול להיות מתיאטרון, מקולנוע, ממוזיקה, מכל דבר שמעניין.
ההיפ-הופ ישראלי נורא מסקרן אותי לאחרונה. היפ-הופ זה לא משהו שהוא ב-DNA שלי, לא גדלתי על זה, אני לא מכיר, ובשנים האחרונות, מאז אנשים כמו טונה ונצ'י נצ' וג'ימבו ג'יי, בעיניי זה הז'אנר הכי ישראלי שיש. השימוש בשפה, האסוציאציות שלהם לגבי, אתה יודע, רפרנסים של דברים שקשורים לתרבות וההיסטוריה של ישראל. האנשים האלה חכמים כל כך. אז במסגרת החברה האלה, אני רוצה להמליץ על ג'ימבו ג'יי. אני הכרתי אותו אישית כי עשינו סרט ביחד שייצא בקרוב לקרנים, סרט שכולו בהיפ-הופ שנקרא העיר הזאת, מחזה של ג'ימבו ג'יי ועמית אולמן שביים את הסרט. הסרט הזה לדעתי הולך לעשות מהפכה בקולנוע, כולו על ביט וכולו כמו סרט בלשים של שנות ה-30.
אוקיי, סיימנו בישראל היפה. תודה רבה, עידן אלתרמן, שיהיה בהצלחה בסטנדאפ החדש ובעשור המצוין של שנות ה-50 שלנו, ונתראה ונשתמע.
We should do this more often, בלי מיקרופונים.
מתקרבים לסיומה של התוכנית, והיה מעניין היום. היה לנו קומיקאי שבכלל דיבר ברצינות והיה מאוהר, וזמרת נוגה לכאורה שלא הפסיקה לחייך ולצחוק. זה מה שאני אוהב בתוכניות האלה, שאתה נכנס לשיחות עם מחשבה אחת, ואז מתחילות לקרות הפתעות. אני מקווה שגם אתם הופתעתם ונהנתם. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, ולפני שניפרד אני רק עודה לילד דודי על התחקיר, על ההפקה ועל העריכה, וליאיר ניומן על הביצוע הטכני. נשתמע בשבוע הבא.